שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות בעמוד קוף יוד גימל. עמוד קוף יוד גימל. מה? לא, זה לא יש, זה קוף יוד גימל. בדיבור המתחיל ומתוך. כן, בבקשה, מה שאלתך אדוני? אני חוזר על שאלתך המעמיקה. החיבור עם הכלליות לבין הפרטיות, האם זה חיבור עצמי מהותי, או שזה קצת מזה וקצת מזה? אנא הבהר נא לי, מה הקשר בין השאלה שלך לבין מה שאנחנו לומדים עכשיו?
כי אנחנו למדנו שיש את הידיעה של הכלל ולבית שני
הרקת הפרטיות, ורוצים לעשות סינתזה. אתה שואל על בית שלישי.
כן.
אז זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. אנחנו עכשיו לומדים על התקופה של הגלות. המעבר מן הכלל, או יותר נכון בית שני, המעבר מן הכלל אל הפרט. זה מה שאנחנו לומדים.
בשיעור הקודם
אני רמזתי באופן כללי את הנושא של הסינתזה בין הכלל לבין הפרט, אבל אני רק אמרתי שזה יתברר בהמשך של הלימוד. זה לא הנושא כעת. ככה אני. טוב. ובכן, בואו נמשיך בעמוד קוף יוד ג' דיבור המתחיל ומתוך ההרכבה. כלומר, הרב כאן מדבר במהלך העידות בישראל על המהלך הכולל של ההיסטוריה בתור זירת המפגש בין שתי הידעות. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, שיש להן מערכת יחסים מסובכת ומורכבת, לפעמים הרמונית, לרוב דיס-הרמונית. כלומר, בדרך כלל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית לא מסתדרות ביחד. אתה איתי? כן, נכון. זאת אומרת שהרעיון שאידאה אלוהית ואידאה לאומית יתאימו זו לזו, זה רעיון שנוסה בימי בית ראשון, נכשל, ובמקומו קמה אידאה חלופית, שהיא האידאה הדתית. ברור? כלומר, מה שאנחנו קוראים בשם דת יהודית, זה דבר שקם עם סילוק הנבואה, ראשית ימי הבית השני. עד כאן ברור? או שאני מדבר באוט? אתם באוט? סליחה. אני מדבר באוויר ואתם באוט? מה?
אחרי חורבן בית ראשון.
זאת אומרת, בית... אני אמרתי ראשון או שני?
לא, אני אמרתי
ראשון. בסדר, אני אמרתי ראשון. זאת אומרת, אחרי החורבן הבית הראשון, נשבר הכלי הלאומי. ברגע שנשבר הכלי הלאומי, אז אין מקום להופעתה של האידאה האלוהית, ולכן בית שני נבנה מקיבוץ של אנשים טהורים וצדיקים הנבדלים מטומאת עמי הארצות. גם הישות המעין לאומית שקמה בארץ יהודה הייתה תחת הנהגתו של הכהן הגדול, בהתחלה של הכהנים מבית צדוק, צאצאי יהושע בן יהוצדק, שמעון הצדיק ועוד ועוד עד חוניו השלישי. אחר כך על ידי הנהגתם של מלכים שהיו כהנים שתפסו את המלוכה, החשמונאים. כלומר שבסופו של דבר גם בשעת העוצמה המדינית של החשמונאים, עדיין מדובר היה במלוכה של בית כהונה. אז מה?
לא, אני רק אומר, כל התפיסה של
להגיד
להרגיש את
זה
על בית שני זה קצת...
למה? למה? לא, 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 סליחה, לא, 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 לא. כבודו עושה, אתה נגיד מזהה הלכה, או נגיד ספרות הלכתית, עם חיים דתיים. זה לא אותו דבר. חיים דתיים היו כאלה כבר בימי בית שני בראשיתו, אנשי כנסת הגדולה עבדו על הדבר הזה. זה שהדברים אחר כך הועלו על הכתב, זה לא בגלל התפתחות של האידאה הדתית, אלא בגלל הידרדרותה של האידאה הדתית עצמה. כי העת לעשות לשם הפרו תורתך, כשמתחילים לכתוב את התורה שבעל פה, זה סימן שהיא קצת מתה. זה היה הכוון. אבל אם אתה רואה, למשל, את דברי יוספוס פלביוס, שחי בסוף ימי הבית השני, והוא לא ראה את חיבור המשנה מימיו, הוא מדבר על המלחמה של החשמונאים, על קיום מנהגי אבותינו. איך הוא קורא לזה? כן? זאת אומרת, המלחמה נגד אנטיוכוס איננה מוצגת כמלחמה לאומית, כמעט, פחות אצל יוספוס, כמלחמה על היהדות. אגב, יוספוס הוא זה שהמציא את המושג יהדות. בסדר? הייתי? עכשיו, זה שמנהגים הם לא כתובים, הם לא צריכים להיות כתובים. גם היום מנהגים לא כתובים. השאלה היא כך, מהי הזהות היהודית באותם הימים? הזהות היהודית באותם הימים הולכת, נוטה להצטמצם ולהפוך להיות זהות דתית. לא, זה הכל. דבר פשוט. ודאי שזה לא נעשה באופן חתוך, בבת אחת. כן? אפשר לומר שעד תקופת האמנציפציה, היהודים מופיעים בתור אזרחים של ממלכת יהודה, תחת חסותו של מלך זה או אחר. טוב, אפשר להמשיך? אז אנחנו מדברים על הופעת הזהות הדתית. כלומר, מה שאנחנו מכנים יהדות, מופיע בימי בית שני ואילך. עכשיו אני רוצה קצת להסביר יותר מה זה יהדות. אתה יודע מה זה יהדות? אתה יודע מה זה יהדות? זה דת. אתה יודע מה זה דת? אהו, מדברים איתך. אתה יכול להגדיר לי מה זה דת? כן, מה זה דת? חיוך איננו מהווה תשובה. אני רוצה תשובה לשאלה. מה זה דת?
מישהו מקיים מצוות, מישהו...
יפה. זאת אומרת, אני אתרגם את דבריך המעמיקים. מה אתה אומר?
זה חוק.
כן, זה המשמעות של המילה בפרסית. זה נכון. אבל למה מתכוונים שאנחנו מדברים על דת? אני אסביר בדיוק למה הכוונה. דת זאת תנועה אנושית, הפונה אל האלוהות, שקהל היעד שלה זה היחיד. כלומר, אני כפרט פונה אל האלוהים, בין באמונות, בין במעשים. זה נקרא דת. האם זה מובן מדוע זה הפוך מהתורה? כי זה פרטי. התורה היא פנייה של הנבואה אל הכלל. ולכן היא בדיוק ההפך של הדת. הדת פונה אל היחיד והיא ממטה למעלה, הנבואה היא פונה אל הכלל והיא ממעלה למטה. בסדר? זה מובן עכשיו מה שאני אומר? אז הוא, אנחנו בכל זאת דתיים מאז שפסקה הנבואה. זאת אומרת, הדתיות היא לוקחת בעולם של עם ישראל את המקום שתפסה הנבואה מקודם. מובן? הנבואה בתור הביטוי המובהק של האידאה האלוהית, השוכנת בקרב האומה, המאורגנת ככלי קיבול של האידאה הלאומית. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, עוד דבר בעצם אמר לנו הרב בשיעורים הקודמים, וזה שבעקבות הופעתה של היהדות כדת, התחיל משהו מיוחד, חדש. והוא האפשרות של האפשרות של קשר בין הדת היהודית לבין הדתות האחרות. ואז יש באופן מפתיע השפעה מרובה של היהדות על העולם כולו, לא בגלל שהיהדות התחזקה, אלא דווקא בגלל שהיא נחלשה. כלומר, ברגע שהתוכן של הדת יורד ממדרגתו הלאומית, הוא הופך להיות מטבע עובר לסוחר עבור כל העולם כולו. ואז כל העולם כולו מתעניין ביהדות. מובן מה שאני אומר?
מובן, אבל לעתיד תבוא, או בתקופת
נו. כן, בימי שלמה, ההשפעה האוניברסלית היא באה באופן אחר. באופן של אבן שואבת. זאת אומרת, כל המתעניין באלוהי ישראל עולה לירושלים, ושומע את דברי החוכמה האדירים שיוצאים מפיו של שלמה. בסדר? כלומר, כולם מבינים שהשם הוא אלוהי האומה הישראלית, ולכן אתה צריך לדבק באומה הזאת כדי לקלוט את אור הקודש. ברגע שהזהות הלאומית יורדת ממדרגתה, אז כל העולם כולו מושפע מהרעיונות של היהדות, אבל הוא מפסיק להיות מושפע מעם ישראל. ואז יש אפשרות של הנצרות. מהי הנצרות? יהדות בלי עם ישראל. נכון? יהדות גם בלי ארץ ישראל. כלומר, היהדות בתור איזושהי ישות רוחנית, שטוב להידבק בה, טוב לקבל ממנה השפעה, אבל אין לזה שום קשר אל מרכז החיים של אותה ישות. עד כאן מובן? טוב.
התפיסה של חוכמה כדבר אוניברסלי לא היה קיים בזמן הגאלית?
לא. לא. מה זה חוכמה? תראה, ודאי. ברור, אבל היה ברור לכולי עלמא שיש אלוהי, שיודקה ובקה זה אלוהי ישראל. ושכמוש זה אלוהי מואב. אפילו היהודים דיברו ככה. כמו שיפתח אומר, אשר יורישך כמוש אלוהיך אותו תירש, ואשר יורישנו השם אלוהינו אותו נירש. נכון? אפילו הפטרה מפורשת, פרשת חוקת. מה? מדוע נחרב בית ראשון? יפה. מדוע נחרב בית ראשון? שאלתך היא מביכה אותי מאוד. כי זה אומר שכל מה שהסברנו בשיעורים הקודמים על מדוע נחרב בית ראשון לא מספק אותך. אתה יכול להסביר לי למה זה לא מספק? אה, תודה. טוב. ומתוך ההרכבה עכשיו.
כן, כי הם לא
התעסקו עם הפרטים, בסדר. אה, בסדר. וכן, זה כן מועיל. בסדר, בסדר. עמוד, תראה, אף אחד לא מושלם, גם אני לא. עכשיו, עמוד קוף י' ג' ומתוך ההרכבה המשונה הזאת, אני קורא עכשיו בפנים. של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות. איפה מה, באה ההרכבה הזאת? בעיקר בנצרות. אשר בעקב הפירוד שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית מעל האידאה האלוהית מקור חייה ואורישה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. כלומר, יש דתיות, אבל אין אלוהים. זה מסביר את התופעה המיוחדת הזאת, מה של מדע, יחסים בין דתיים. כן? יש הרבה פעמים מפגשים בין בני דתות שונות. כן? מגיע לשם רב, כומר, מופתי. והם חותמים ביחד על מסמך המגנה את השימוש באלימות בשם הדת. כולנו אחים. כולנו מתכוונים לעבוד את בורא העולם. אז למה לריב? עד כאן דבריהם. בסדר? יש רק בעיה אחת, שיש פה התעלמות, לכאורה, מן המחלוקות התיאולוגיות התהומיות שמבדילות בין יהדות, נצרות ואיסלאם. אבל אפשר לומר שהחותמים חושבים שממילא אף אחד מאיתנו לא מבין על מה הוא מדבר. אז למה להריב על זה? מה, נהרוג אחד את השני בשביל דברים שגם אתה וגם אני לא מבינים? כי מה שנשאר בידינו, אומרים אנשי הדת, מה שנשאר בידינו זה הדת. איפה אלוהים? לא יודע, לא מכיר אותו. ולכן לא צריך להריב על דברים כאלה. עד כאן ברור. אז זה מה שאומר כאן הרב, אותה דתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. הפירוד הזה של האידאות בישראל גרם פגם כללי, עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי, כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנונו הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה בעומק תואר אצילותה. זה ברור? אם זה ברור, לא, כי יש לכם בוחן על זה אחר כך. מה? מה לא ברור? הוא מתכוון פשוט מאוד שהפירוד הזה של האידאה האלוהית בישראל גרם גם כללי, עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי, כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנון הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה בעומק סדר אצילותה. מה? הפירוד במה למה? הפירוד בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. כן, הרי ברור שהדת כפי שהיא מופיעה היום, רק שנייה, הדת כפי שהיא מופיעה היום, אין לה יומרה לבוא עם תוכנית מדינית או כלכלית או כלל תרבותית, אלא היא מוסיפה צ'ופצ'יק בקומקום. כלומר, יש בין הצרכים השונים של האדם, יש לו צרכים כלכליים, יש לו צרכים בריאותיים, צרכים פוליטיים, תרבותיים ואחרים, יש לו גם צרכים דתיים. את הצרכים הדתיים, הדת באה למלא. אין לזה שום קשר אל כללות המציאות. כמובן? בבקשה. זהו, ידעתי שכדאי לבד. ולכן אפשר לומר, שאם הדת היא אחד הצרכים של האדם, מי שלא זקוק לה, יסתדר מצוין בלעד איזה. כן? לך יש צרכים דתיים? חבל, לי יש סכרת. כן? אז כל אחד עם הצרכים שלו. אחד הוא זקוק לאינסולין, יש אחד שזקוק לדת, יש אפילו פעם בהסתדרות היה המחלקה לסיפוק צורכי דת. מה זה סיפוק צורכי דת? יש אנשים שהמחלה שלהם זה שהם דתיים, אז צריך לתת להם תפילין או אפילו סידורים ועוד כל מיני דברים כאלה, כדי שהם יוכלו להמשיך להתקיים במערכת. זה רק בעצם עוד איזה גיבנת, אבל אנחנו פתוחים, מוכנים לתת לדתיים את הצרכים שלהם. עכשיו, אפשר לומר שהדת מאוד משלימה עם המעמד הזה שלה, כי באמת אין לה מה להציע. כן, בבקשה. כן, לכאורה כן. הנבואה חוזרת מתוך שאיפה של המציאות ושל עם ישראל בפרט, ושל המציאות בכלל ושל עם ישראל בפרט, לשוב לחיים כלליים. זה קוראים לזה חזרה בתשובה. לא, הדתיות לא ממלאת שום שאיפה מעבר לתיקון הפרט כפרט. כלומר, מה שהדתיות אומרת, והיא צודקת, שהיא עושה הרבה טוב ליחידים. עכשיו, יכולה להיות טענה נגדית. שלפעמים הדתיות עושה טוב ליחידים, לפעמים היא עושה רע ליחידים. זו הטענה של ניטשה. כן? ניטשה אומר, הדת גמרה את תפקידה בנושא הזה, עכשיו היא רק מקפיאה את המצב. היא מעכבת את ההתפתחות המוסרית של האדם. כן? בגלל שהיא דורשת מן האדם חולשה של כוחות החיים. ברור? הטענות האלה חוזרות כל הזמן מאחורי המשנה של הרב. כלומר, הרב מתמודד ישירות עם ניטשה. זה הטענה שאיתה הוא מתמודד הרבה פעמים, כן.
אני לא כל כך הבנתי, איזה חזון כלל עולמי הנבואה מציעה? האידאה האלוהית, זאת
אומרת, מציעה. האידאה האלוהית היא מדברת על מפגש בין הבורא לבין הנברא.
אז זה פשוט דת משודרגת, זה לא חזון כלכלי, זה לא שנבואה עכשיו באה לפתור את משבר בגידול האורז.
בוודאי שזה יפתור את המשבר בגידול האורז. כי השאלה היא ככה, למה יש משבר בגידול האורז? אתה יכול להסביר לי? היצע וביקוש. לכאורה יכולנו לפתור את זה יחסית בקלות, בגלל שיש היום מספיק משאבים בכדור הארץ כדי לתקן את כל בעיית הרעב בעולם. לא צריך להמציא את הגלגל, המשאבים קיימים. נשאלת השאלה, למה המשאבים האלה לא מושקעים בפתרון בעיית משבר האורז? הרי אתה יכול לענות לי בבקשה? שאלתי שאלה. אמרתי, יש מספיק משאבים, יענו כסף, מסרי, כן? יש מספיק כסף כדי לפתור את כל בעיית הרעב בעולם, כולל משבר האורז, אוקיי? אז למה המשאבים לא מושקעים בזה? למה לא רוצים? אז איפה הם משקיעים כן? איזה דברים? לא, מושקע במלחמה. במלחמה. כלומר, עסוקים במקום להזין את בני האדם, עסוקים בלהרוג אותם. בסדר? יש קשר אגב בין כלי זין למזון. זה אותו שורש. זאת אומרת שרוצים להרוג אחד את השני. יש את השאלה, מה? לפנות מקום. ואז מה יקרה? לא, זה לא עובד, זה לא עובד. השאלה היא ככה. מדוע בני אדם השתגעו והם חושבים שצריך להרוג אחד את השני? תגיד לי, יש יצר הרע. אבל יש רק בעיה אחת. יש עוד יצר באדם, יצר הטוב. אז מדוע יצר הרע הוא הגובר ולא יצר הטוב? התשובה היא, מפני שבני אדם מיואשים. הם אינם מאמינים בעליונות של היצר הטוב, או יותר נכון, בעליונות של האוטונומיה של הרצון של האדם, על פני הכוחות האפלים והדחפים הבהמיים של האדם. זאת אומרת שהבעיה של משבר האורז מתחילה מהיעדר חירות. היעדר חירות באדם. הדבר היחיד שיכול לשכנע את האדם שהחירות היא לא בלוף, אלא דבר רציני, זאת היא עובדה מתועדת ומציאותית של חירות במובן הקולקטיבי. ואת זה מספק הזיכרון של יציאת מצרים. ולכן, כל זמן שאנשים לא מניחים תפילין, הם אינם זוכים את יציאת מצרים, אינם מאמינים בחירות, ישקיעו, ולכן אינם מאמינים ביתרון של יצר הטוב על יצר הרע, ולכן יצר הרע יתגבר, והמשאבים יושקיעו במלחמה ולא בפתרון משבר האורז. הידיעה הזאת, האפשרות הזאת לצאת מעבדות לחירות היא רק הייתה בגילוי שכינה. גילוי שכינה זה הופעת האידאה האלוהית באידאה הלאומית. מה שהיה להוכיח. לא, זה הדבר היחיד שמשכנע. כן, כי אם לא, אז תגיד לי שכל ענייני המוסר, זה איזה פרזה, זה משהו נחמד. החלשים המציאו את המוסר כדי להגן על עצמם, אבל זה לא רציני. בסדר? אז כך שיש קשר בין החיבור של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית לבין פתרון בעיית משבר האורז. מה שהיה להוכיח. עד כאן להיום.